אבל בכל מקרה זה לא יכול להיות איזה עניין שלומו, אין שלומו באדם, מה אתה רוצה לעשות? ובחינת תהליך צריך שיהיה תהליך מוסדר. זה שיש לי קרקע במאזן, נו, ומה אני עושה איתה? נגיד שהיא יושבת ואני לא עושה איתה כלום. אם אין תהליך מוסדר לייצר את התפוקות, אז אני לא יכול להגיע לכדי עסק. עכשיו עוד פעם, לגבי התפוקות, אין תפוקות לנו. בסוף יהיו תפוקות. יכול להיות שעכשיו אין, כי זה בתהליכי מחקר, בתהליכי פיתוח, אני בונה נכס קשי אולי. אז אין תפוקות, אבל תפוקות, יכול להיות שיהיה, יכול להיות שלא יהיה, אין לי בעיה עם זה. עכשיו, גם אם אני קונה את העסק, קונה עסק, ולא רוצה להשתמש בחלק מהעצומות, או לא רוצה להשתמש בחלק מהתהליכים, זה גם בסדר. עדיין שקנית, היו תשומות, היו תהליכים, אתה לא רוצה להשתמש בחלק, זה עדיין קנית עסק, אין לי בעיה. כי יכול לבוא בן אדם ולהגיד, קניתי חברה ואני לא רוצה להשתמש בנכסים הלא שוטפים שלה, או לא רוצה להשתמש בעובדים שלה, אני אפטר אותם. אז זה עסק? כן. כי קנית פוטנציאל עם תשומה ותהליך, אתה לא רוצה להשתמש בחלק, אין לי בעיה. אבל אם אין לא את זה ולא את זה, או אחד מהשניים האלו, לא, זה לא יכול להיות עסק. עכשיו, למה אני חותר? נגיד שיש פה חברה א' שהיא שלט בורסאי, וחברה ב' חברה פרטית, למדנו את זה. חברה ב' רוצה מחר בבוקר להנפיק ניירות ערך לציבור, רוצה תהליך מקוצר. שלט בורסאי זה חברה שפעם היה לה אישורים, עד היום יש לה אישורים, להנפיק ניירות ערך לציבור, הפסיקה את הפעילות שלה, אין לה כלום, רוקנו אותה. יש הרבה חברות כאלה. מה ב' עושה? באה, שמה את עצמה למטה, אומרת לה, תקני אותי דרך הנפקת מניות, מה שיוצא רכישה במופח. אמרתי לכם, אחד הרעיונות לרכישה במופח שלמדנו זה להשתלט על שלט בורסאי. ואז אתה יוצא עם חברה א' כביכול, שיש לה את האישורים, אבל מי ששולט כמובן זה בעלי המניות של חברה ב'. עכשיו פה, איפה הבעיה מתחילה? יבוא בן אדם יגיד, זה צירופי עסקים, תעשה את ה-IFRS 3. יבוא ה-IFRS 3 יגיד, אבל לא קנית עסק. בחברה ב', בחברה א', סליחה, אין תשומות, אין תהליכים, והתפוקה היחידה שיש, שאמרתי לכם, דווקא התפוקה לא חייב שתהיה, זה האישור שהיא יכולה להנפיק ניירות ערך לציבור. ולכן, יכול להיות שרכישת שלט בורסאי, כי אני אציג לכם שאלות עם רכישה במופח, לא של שלט בורסאי, של חברות אמיתיות, היה לכל חברה מלאי ורכוש קבוע ומוניטין, ועוד התווכחנו על הפרמיית שליטה, איך להקצות אותה, לא הבאתי לכם סתם חברה, אין בה כלום. אם הייתי מביא לכם חברה, הייתי אומר, אין לה מאזן בכלל. יש לה רק אישור נייר מהרשות לניירות ערך שיכולה להנפיק. אז פה הייתה עולה השאלה אם אני בכלל יכול לעשות צירופי עסקים. מה שעולה מהתקן זה לא. שלט בורסאי כנראה לא עומד בהגדרה של עסק. אז מה נעשה? מה לא נעשה? כלום. אז פה התקן, ה-IFRS לא אומר מה צריך לעשות. צירפתי לכם חוזר המקצועי של מחלקה מקצועית. שהוא אומר את הדברים הבאים, עוד פעם, אני לא מניח שישאלו על זה כי זה לא כתוב בשום תקן, אבל את הלוגיקה שלהם, גם לא צריך להתעמק, צירפתי לכם את הכל, לשבת לקרוא שם את כל ארבעה עמודים, להבין את הרעיון. הם אומרים, רגע, אם זה לא IFRS 3, אז מה זה יכול להיות? מה למעשה אני עשיתי? אני פה, בתור חברה ב', עשיתי עסקת חליפין. באתי לבעל המניות של א', אמרתי לו, תן לי את הרישיון שלך ללכת להנפיק ניירות ערך, ואני אתן לך מניות שלי. עכשיו, מה זה מזכיר לנו שאני נותן מניות כדי לקבל שירות, ואני לא יודע כמה השירות שווה? באיזה תקן זה מטובר? איפה ושתם? כל ההצטעות עם עובדים, למה נכנסנו לתשלום מבוסס מניות? כי אתה יודע שהעובד משקיע בעבודה, ואתה רוצה לפצות אותו, אבל אתה לא יודע לאמוד כמה השכר העבודה שלו שווה. אז אתה למעשה עומד את השירותי העבודה על ידי זה שאנחנו עושים עובדן לאופציות או למניות, ולא לשירותי העבודה. אותו דבר פה, הרעיון הוא שאני לא יודע להעריך כמה הדבר הזה שווה, כי זה לא עסק ואין לו תשומות ואין לו תהליכים, אבל אני בכל זאת קונה אותו כדי לקבל את האישור שלו. למעשה מה שחברה ב' פה עשתה, היא עשתה תשלום מבוסס מניות. אם פיקה מניות, למי? לבעל מניות א', נכון שהיא לא הנפיקה בעצמה, אבל עדיין העסקה התבצעה על ידי זה שבדקנו כמה מניות יש לי, כמה מניות יש לו, ולפי השווי ההוגן נתתי לו פה רק אחוז אחד, יכלתי לתת לו יותר, תלוי כמה מעריכים אותו, זה לא את בעל מניות א', אני למעשה נתתי לו, כאילו השתמשתי במכשירים שלי, אמרתי לו בוא תהיה שותף שלי, תהיה שותף שלי בקבוצה הזאת, תהיה שותף שלי. כלומר, נתתי עוד מניות ופרמיה, ומה קיבלתי ממנו? קיבלתי ממנו שירות. מה השירות שהוא נותן לי? שאני יכול לרשום את החברה למשרה מחר בבוקר. ולכן על פי הלוגיקה של א' הרי 2, לא צריך למדוד את העסק כמה הוא שווה, כי אין עסק. אתה לא יכול למדוד את מה שקיבלת, אז מה אתה מודד? מה שנתת. אתה בגדול צריך לעשות פקודת יומן, לא שישאלו אתכם עוד פעם ברמה חישובית. בעול מניות ופרמיה, כי זה מה שאתה אימפקת, ומול זה לרשום הוצאות, הוצאות רישום, הם רשמו שם הוצאות מסחר, הוצאות רישום למסחר בחוזה המצוי שלהם. כי הרעיון הוא שזה תשלום בביסס מניות. מאיפה זה מתחיל? ששלט בורסאי לא יכול להיות עסק. הוא לא עומד לא בצומות ולא בתהליכים. אז איך נרשום את זה? אם אני לא יכול ליישם את הוראות ה-IFRS 2 ולעשות הפרש מקורי, להזכיר לכם את ההפרש המקורי עושים על א', לא על ב', רכישה ומופח, ולא יכול לעשות, לא יכול לעשות שווי הוגן של סשמש, ולא יכול לעשות כל השלבי איכות כי זה לא עסק, אז איזה פקודת יום אני ארשום ביום הראשון? אני לוקח את חברה א', שם אותה אצלי, ובעלי המניות של א' מקבלים חלק מה... אחוז החזקה מסוים מתוך הקבוצה, מה אני אמור לרשום? אז בגדול הרעיון הוא שזה עוד פעם לא ברמה החישובית, יש שם חישובים, אל תיכנסו לזה, ברמה התיאורטית, שזה תשלום מבוסס מניות, כי אימפקת מכשירים מוניים וקיבלת שירות. קיבלת שירות מה שאתה מקבל מעובד שירות שעובד בשביל האופציות שאתה מנפיק. אתה קיבלת שירות בזה שנתנו לך את האפשרות ללכת ולרשום את המניות למסחר. זה מה שהם טוענים. עוד פעם, זה רק מחלקות מקצועיות טוענות את זה, זה לא כתוב בשום תקן. מה שכן, הכנתי לכם, ואני אעלה לכם עם הקובץ התיאורטי עד סוף השבוע, שאלה על כל הנושא הזה של לנתח קייס, מה זה עסק, תשומות, תהליך, תפוקות, להגיע למסקנה, האם זה עסק או לא, מה זה שלט בורסאי, שלט בורסאי לרוב לא עומד בהגדרה של עסק, ואם אתה לא יכול להיכנס ל-IFRS 3, משהו תצטרך לעשות. אז עוד פעם, החלופה שהם הגיעו אליה זה IFRS 2. זה דבר אחד שיש לכם בקובץ. עכשיו עוד משהו ששמתי, אני אגיד לכם איזה עמוד. פשוט עברתי על תקנים, על סעיפים, שהם יכולים לשאול שאלות תיאורטיות. אתם צריכים להגיע ל-IAS 16. יש לכם, אחרי החוזר של BDO, שעוד פעם לא להתעמק בו. לא צריך, מי שיבין את מה שאני אומר זה מספיק, יכול לקרוא טיפה שם וזהו. יש לכם יא 16, זה סעיף שהוא מופיע בתקן, לא היה לו לא בסיכום שלי. לא כל כך מהותי, אבל אם כבר עוברים על כל התקן, אין לנו את זה. פיצוי בגין ירידת ערך. מה זה פיצוי בגין ירידת ערך? נגיד שיש לי רכוש קבוע, והוא נשרף. מבנה, נשרף. אז מה מגיע לי? לרוב, מגיע לי פיצוי מחברת ביטוח. את הרכוש הקבוע הרי הוא לא מייצר הטבות כלכליות כי הוא נשרף. אבל יש לי פיצוי מחברת ביטוח. השאלה שהם שואלים פה, מתי אני יכול לרשום את הפיצוי מחברת הביטוח? כי אנחנו אמרנו, ב-IAS 37, עם השיפוי מחברת ביטוח, אמרנו שיש רק ודאות מעשית. זה היה ב-IAS 37, אחרת אתה לא יכול לרשום נכס שיפוי. פה פיצוי בגין ירידת ערך, אני מקריא סעיף 65 ו-66. פיצוי מצדדים שלישיים, שלישיים זה יכול להיות חברת ביטוח או מישהו אחר. בגין פריטי רכוש קבוע שערכם נפגם, שעבדו או שוויתרו עליהם. ייכלל ברווח או הפסק, כלומר בדוח רווח והפסק, כאשר האישות נעשית זכאית לקבל את הפיצוי. השאלה מה זה זכאית לקבל את הפיצוי? סעיף 66, ירידת ערך או אובדן של פריטי רכוש קבוע. תביעות מתייחסות לפיצוי מצדדים שליליים, או תשלומי פיצוי מצדדים שליליים, ורכישה עוקבת, כלומר, אני מקבל את הפיצוי וקונה חזרה את הרכוש הקבוע, או הקמה של נכסים חלופיים, הם אירועים כלכליים נפרדים והם מטופלים בנפרד. כלומר, אני לא קושר בין קבלת הפיצוי מחברת הביטוח למה אני אעשה עם הכסף. אם אני אלך ויבנה רכוש קבוע חלופי, אז אני אכיר בו. כרגע זה שני אירועים נפרדים. ירידת ערך של פריטי רכוש קבוע מטופלת לפי יש 36. אם חצי מהבניין נשרף, תעשה הפרשה, מה אני יכול לעשות? עכשיו אם אתה תגיד לי, לא, אני לא עושה הפרשה. אני אקבל את הפיצוי מחברת ביטוח וישקם את המבנה, אז לא צריך הפרשה. אני אגיד לך, אדוני, זה לא, זה שני דברים שונים. המבנה נשרף, תעשה הפרשה לירידת ערך, או חלק ממנו. תעשה הפרשה לירידתך, עזוב אותי עכשיו מי לקבל פיצוי. פיצוי תקבל את כל הכבוד, תקבל, תרשום אותו. כרגע הרכוש הקבוע צריך הפרשה, כי הוא כבר לא מפיק הטבות כלכליות כמו קודם. ולא צריך סימנים יותר גדולים, מבנה מסרב, זה סימן הכי גדול, כן? שאין מבנה. אם תגיד לי שתקבל פיצוי חברת ביטוח, מה זה יעזור לי כרגע? ב. גריעת פריטי רכוש קבוע שיצאו משימוש או שמומשו, נקבע בהתאם לתקן זה. אם חצי מהבניין נשרף, אז יכול להיות שצריך לעשות הפרשה לירידת ערך. אם חלק מקו ייצור ניזוק, והוא לא מייצר לי 20,000 יחידות בשעה, אלא 10,000 יחידות בשעה, הפרשה. אם כל הרכוש הקבוע נשרף, אז תנטוש אותו, זה נקרא נטישה, זה למדנו לגרוע אותו. אז אם זה הפרשה, זה יהיה 36. אם זה גריעה, נטישה, זה יהיה 16. עכשיו, מה עם הפיצויים? פיצוי מצדדים שליליים, שליליים, שלישיים, בגין פריטי רכוש קבוע, שזה יכול להיות חברת ביטוח לרוב, שערכם נפגם, שעבדו או שוויתרו עליהם, נכלל בקביעת רווח והפסד, כאשר האישות נעשית זכאית לקבל את הפיצויים. תראו, הם לא מדברים פה על ודאות מעשית, כמו ביה 37, אבל זכאית לקבל את הפיצוי, זה לא שאתה הולך לבית משפח עם החברת ביטוח, כן? זה שיש לך מסמך מחברת הביטוח שאומר לך שאתה תקבל או ממס רכוש, אם זה, נדע, טיל פגע במפעל שלי, צריך לקבל כסף. אז מס רכוש שולח שמאים ומוציאים לך שומה, זה נקרא. כמה כסף, מה הנזק שלך וכמה מגיע לך. אם יש לי שומה ביד, אני נעשה זכאי. זה. אני נעשה זכאי לקבל את הפיצוי. וכן, עלות פריטי רכוש קבוע ששוקמו, נרכשו או הוקמו במקום רכוש קבוע שנגרע, נקבע בהתאם לתקן זה. אם את הכסף מהפיצויים לקחת והקמת מבנה, תכיר? נכס קשיר, אם אתה בונה אותו, אם אתה קונה אותו, רכישה של פריט רכוש קבוע. כלומר, יש פה שלושה דברים. הבניין או הרכוש הקבוע ניזוק, או יש 36, או אתה גורע אותו, דבר אחד גמר. לקבל את הפיצוי, אני רוצה לחשוב בדוח קבע ולסד הכנסה מפיצוי, תראה לי זכאות. אתה רוצה לגעת את הכסף של הפיצוי ולקנות איתו פריט רכוש קבוע או להקים מחדש לרכוש הקבוע? יש 16, פריט רכוש קבוע, תתחיל להכיר, להבין עלויות או לקנות. כלומר, יש פה שלושה תהליכים שאחד לא מתקשר לשני. עכשיו, אם מישהו יבוא ויגיד לכם, אני יש לי פיצוי ממס רכוש, אני לא צריך לגרוע את הרכוש הקבוע. אני אבנה במקום זה מבנה חלופי. אתה תגיד לו, לא, אדוני. אתה קודם כל תקרא את המבנה כי אין מבנה יותר, הוא נשרף או נפגע. אתה תקבל את הפיצוי ממס רכוש, תרשום אותו כהכנסה. אתה רוצה לבנות מבנה חדש? תבנה. תקים מבנה. זה מה שהם אומרים פה, זה שלושה תהליכים שונגים. זה דבר אחד. עכשיו, עוד סעיף שראיתי ביש 12, שלא כל כך דיברנו עליו, זה בעמוד הבא, קוראים לו קיזוז. קיזוז. עכשיו, למה הכוונה? תראו, א' שולטת בב', נגיד אפילו 100%. א' שולטת בחברה ב' 100%. לחברה א' יש מס הכנסה לשלם במאזן, כי עשתה מיסים שוטפים והיא עוד לא שילמה למס הכנסה. לחברה ב' יש מס הכנסה לקבל במאזן, כי היא שילמה יותר ממה שהיא צריכה ומגיע לה את זה. כמובן שאתה צריך לשלם, אז יעשו לך יותר בעיות מאשר אתה צריך לקבל. אבל לא משנה, עקרוני. אצל אחד במחשב יש יתרת זכות ואצל השנייה יתרת חובה. השאלה שעולה, אם אני יכול לקזז את זה במאזן המאוחד. כלומר, במקום להציג נכס חייבים בגין חייבים מקף מס הכנסה לקבל וזכאים מס הכנסה לשלם לאחד, לעשות בנטו, אולי אפילו זה יתאפס. שאלה אם אני יכול לעשות את זה. התשובה, הם אומרים שבדרך כלל, אם זה אותה רשות מס, כלומר אם זה מס הכנסה בישראל ו... מס הכנסה לא מתנגד לקיזוז הזה, כי זה אותו בעל מניות, נגיד שהוא יבוא ויגיד, אין בעיה, הקיזוז הזה מבחינתי מותר. ושלא יקרה מצב שיגיד לך לו, אתה אבזם, אני לא אתן לך כי אתה לא בן אדם טוב, אני אעכב אותך, אני אזמין אותך לדיוני שירות, אתחיל לעשות לך בעיות. מה שעושים בדרך כלל. ומצד שני, את השלום שאתה צריך לשלם, תשלם, אם לא אני אטיל עליך עיקולים. אבל בהלכה שזה רשות מס אחת, ולא מס הכנסה בישראל מול מס הכנסה במדינה בחו"ל, שאז אני לא יודע עד שישלמו לי מחו"ל, להתחיל כזה, זו עד שאני אשלם לחו"ל ויקבל את הכסף מארץ. הם אומרים שאם זו אותה רשות מס בדרך כלל, אפשר לקזז. עוד פעם, כי יש זכות לקיזוז. אם אין, אז אתה לא יכול לקזז. יהיה מס הכנסה לקבל ומס הכנסה לשלם, ואין שום בעיה, כי זה שתי חברות שהן נשמות בנפרד. זו שאלה ראשונה, שהיא השאלה של המיסים השוטפים. אבל יש גם שאלה של המסרים הנדחים. א', יש לה עתודה למס נטו. ב', יש לה מס נדחה נטו. האם במאזן המאוחד אנחנו יכולים להתקזז את זה? קודם כל, בכל השאלות במאוחד, גם אצלי וגם במועצה, מקזזים, הרי תמיד הצגתי לכם נטו. הייתי כותב, כל המסים הנדחים של הרטמים, של ההפרשים המקוריים, מאחד אותם ביחד, הכל ביחד. עכשיו, תבינו דבר אחד, יכול להיות ששתי חברות נפרדות. א', יכול להיות למס נדחה על מלאי ורכוש קבוע, וב', יכול להיות לעתודה למס הנדלן ההשקעה. מי אמר שאפשר לקזז את זה בכלל? יכול להיות שא', תכתוב במאזן המיוחד מס נדחה של, של הבעלים, של חברה א', איך שאתה רוצה, ומצד שני, עתודה למס של חברה ב', למה אתה מקזז? מאיפה אתה בכלל מעסיק שמותר לקזז? אז עוד פעם, בשאלות, אנחנו מקזזים כי מניחים שמותר, אבל תכלס בתיאוריה, לרוב אסור לקזז. תקן אומר שהמבחן לקיזוז הוא המבחן של המיסים השוטפים, אני חוזר למיסים השוטפים. אם היינו מניחים שיש מס הנסה לקבל ומס הנסה לשלם, אם אז יכלת לקזז, אז גם את המיסים הנדחים אתה יכול לקזז. כלומר, הם לא הולכים לפי המיסים הנדחים, הם אומרים, בוא נלך לפי המיסים השוטפים. אם את ההתחייבות בגין מס הכנסה לשלם, כי זה הסתמות מס הנסה לקבל בהתאם להוראות התקן, זה גם אומר שהמיסים הנדחים ניתנים לקיזוז. זה תנאי אחד. עוד תנאי שהם מדברים עליו, זה השאלה, מתי זה יתקזז? הרי הפרש זמני, יש לו זמנים, יש לו לוח זמנים, יכול להיות חייב הפרש ל-20 שנה מבנה, והפרש של שנה על הפרשה לחומה. האם גם את זה אפשר לקזז? האם אי אפשר לקזז? אז הרעיון הוא שבעיקרון, אם זה פחות או יותר בחפיפה של זמנים, לא על היום, אפשר לקזז. אם זה לוח זמנים שונה לחלוטין, אז יש בעיה בקיזוז, כי אתה הולך ומקזז לי מבנה בבית שזה ייקח 20 שנה, עם הפרשה לחומס בעל שזה ייקח שנה. אתה הולך ומקזז את זה, יש פה בעיה בקיזוז עצמו. למרות שלמדנו שיה 12 אומר שהוא לא מבדיל בין זמן קצר לזמן ארוך, אין חלויות שוטפות של מיסים נדחים, אם אתם זוכרים. הכל זה זמן ארוך. פה אני מדבר על קיזוז בין חברה לחברה. ולכן, התנאים, קודם כל הם בודקים אם זה היה מיסים שוטפים, האם יכלת לקזז, ודבר שני, גם הנושא של לוח הזמנים, כי בכל זאת זה הפרשים זמניים, השאלה מתי הם יסרו. זה הנושא של קיזוז. עוד פעם, יכולים לשאול תיאורטי, האם במאזן המאוחד מותר לקזז בין מיסים שוטפים של חברה אחת למיסים שוטפים של חברה אחת, מס הכנסה לקבל, מס הכנסה לשלם, והאם ניתן לקזז בין עתודה למס למס נדחה. אם שואלים את זה, כי בזמן האחרון זה פשוט שאלות לפתוח את התקן ולהעתיק. וכתוב ביה 12, יש לכם את זה מול העיניים, אנחנו יכולים לפתוח להעתיק את התנאים. גם אין מה ללמוד את זה בעל פה, רק תזכרו שיש את זה. והדבר האחרון זה ביאס 27, סעיף 34. סליחה, לא 34, 33. סעיף 33. 33 זה סעיף, את האמת שעלו עליו כבר במבחן מועצה תיאורטי, אבל וגם דיברתי עליו שלמדנו מאוחדים, אבל אני רק אסביר למה אני מתכוון. תראו, אם אני יורד מ-80% ל-0%, או מ-80% ל-40%, אז אנחנו תמיד יורדים מ-80 ל-0 ועולים מ-0 ל-40. ואם ירדנו ל-0, אז ירדנו מ-80 ל-0. שזה כרוך ברווח או הפסדות. למה לא לעשות את זה ככה? לרדת מ-80 ל-51, עסקה בין בעלי מניות. לחכות חודש, ולרדת מ-51 ל-40. אז מ-51 ל-40 יהיה לי רווח או הפסד הון על כל ה-51. אבל אם גלום הפסד, לפחות חסכתי את ההפסד מ-80 ל-51, הוא הולך לקרן הון, ומ-51 אין לי ברירה. אז אני ארד עד 50.1. ומ-50.1 אין לי ברירה. מה הם טוענים? הם טוענים שנכון שהתקן אומר שיש עסקה בין בעלי מניות מ-80 ל-51. אבל אם מיד לאחר מכן, אחרי חודש, חודשיים, הם רואים עוד הסדר, שהם מקשרים אותו עם ההסדר הראשון, כי הם מבינים שסך הכל רצו לרדת מההתחלה מ-80 ל-40, רק עשו את זה בשני שלבים מטעמי נוחות חשבונאית, הם רואים בכל העסקה, היא עסקה אחת. ולכן, אם כבר הספקת לעשות, יעשו לך ריסטייטמנט, ואם עוד לא הספקת לעשות, אז מבחינתי הכל זה יציאה מייחוד. כי אתה לא יכול לעשות לי את זה בשני שלבים, וחלק ילך לקרן הון. כמובן, אני מדבר על מקרה שכרוך בזה הפסד, ואתה לא רוצה לרשום את ההפסד. אז הדרך היא לרדת בשלבים. אז הם אומרים, תראה, אם זה באמת כלכלי, בהתחלה ירדת ל-51, עשית עסקה עם צד ג', ואחרי תקופה מסוימת, ובאמת בלי קשר, כי היו נסיבות חדשות, ירדת מ-51 ל-40, מקבל, אין לי בעיה. אבל אם רואים שזה קשור, ואם אני יכול לבוא ולהגיד לך, אדוני, רגע, למה לא עשית את זה בעסקה אחת? אתה מוכר לאותו בן אדם, בטווח לוח זמני מאוד מאוד קצר, רואים שזה עסקה אחת, זה, עשית את זה בשני שלבים, כדי להימנע מלרשום הפסדות, אני רואה בכל כעסקה אחת. כלומר, סעיף 33 בא ואומר, כמו בסעיף 86 לפקודת מס הכנסה. מה סעיף 86 לפקודת מס הכנסה אומר? כל עסקה שמטרתה הפחתת מס בלתי נאותה, אני רואה בזה עסקה מלאכותית. אם אתה מציג לי מצג שר, די להתגבר על איזה סעיף בפקודת מס הכנסה, אני לא מקבל את העסקה הזאת, ולכן אני רואה בעסקה מלאכותית. אותו דבר פה, אם אני רואה שני הסדרים שהם למעשה מהווים הסדר אחד, אז אין שום היגיון לתת לך לעשות את זה כהסדר אחד. הם פה מדברים על איבוד שליטה, כלומר ליציאה מייחוד, אז זה גם יכול להיות כדרך אגב בלי קשר גם שאני לא רוצה לעלות ישר מ-0 ל-80. מתאים לי לעלות מ-0 ל-49 ואחר כך לעלות מ-49 ל-80, למרות שזה פחות מה שמעניין. המעניין הוא שאתה רוצה למכור, יש הפסד הון, ואתה מנצל את הפרצה של קרן הון מעסקה בין בעלי מניות כדי להוון חלק מההפסד לקרן הון, ואת זה הם לא מסכימים. אבל עוד פעם, כבר שאלו את הסעיף הזה, אבל זה סעיף שאני לא הבאתי לכם אותו, לפחות מצולם. דיברתי עליו בעל פה, אז, כשדיברנו על יציאה מייחוד, אבל לא היה לכם אותו. אז זה סעיפים נבחרים, הגדרת עסק, יהיה לכם שאלה תיאורטית מלאה, למרות שזה הדיון. שלד בורסאי, האם הוא יכול להיות עסק או לא יכול להיות עסק. עכשיו אני מחלק לכם שאלה במאוחד עם פתרון, משהו קטן, להראות לכם איזה פינה יפה, לא יפה, שאתם רוצים. בשני לראשון 2014 ג' רכשה 20% מהמניות של ב', כלומר יש ביניהם החזקה הדדית, ב' ג' 80, ג' ב' 20, ואז א' באה וקונה 44% מהמניות של ב', 44. מה מבקשים בנדרש? מאזן מאוחד של א'. איך יכול להיות מאזן מאוחד של א'? אם א' באה וקונה 44% מבית, איך היא מאחדת? הרי אמרנו שזה צריך להיות מעל 50%. אבל עדיין מבקשים מאזן מאוחד. איפה פה הפינה? הרי במישור של בית ג', ג' מחזיקה במניות של בית. כמה ג' מחזיקה במניות של בית?
20.
עכשיו בוא נגיד שלבית יש 100 מניות. נגיד, נניח שיש לה 100 מניות. אם ג' מחזיקה בבית 20%, 20 מניות מהמניות של בית הן מניות רדומות. מניות שמוחזקות באוצר. המניות הפעילות הן 80 מניות. עכשיו אם א' קנתה 44% מהמניות של חברה ב', היא קנתה 44 מניות. לא מחשבים את זה כפונקציה של 100 מניות, כי 20 לא פעילות. יש לה 44 מתוך 80, כמה זה? 55. יש שליטה?
יש.
אז זה נקרא שליטה אפקטיבית. עכשיו אתם יכולים גם להפוך את הדף, מי שעוד לא הפך, ולראות את הסרטוט. נכון, אני לא אומר שלא כתוב 44. השאלה היא 44% מתוך כמה? אם יש מניות רדומות, הן מניות שלא משתתפות לפי חוק החברות בהצבעה, הן מניות באוצר. ואז מי שבא להצביע זה רק 80 מניות. אם אתה מחזיק 44 מ-80, זה בסדר גמור, זה יותר מחצי. לכן, מה שאתם רואים, הסרטוט החשבונאי הרגיל, מראה 44. אבל אז באתי ואמרתי לכם, אחוז החזקה אפקטיבי. האפקטיבי הוא לא 44, הוא 55. עכשיו מי שיבוא ויגיד, אז איך אני אפתור את השאלה? לפי הסרטוט הרגיל או לפי הסרטוט האפקטיבי? אך ורק לפי הסרטוט האפקטיבי. אחרת אתה לא תוכל לאחד עם זה 44. אתה צריך לאחד לפי 55 ולתת למיעוט 45. עכשיו פה גם בלי קשר יש סעיף שכבר למדנו. הרי א' באה וקונה שתי חברות בו הזמני. מי היא קונה? בית מגיעים, אתם זוכרים מה עושים? איך מחשבים איפה יש מקורי? לוקחים את האקוטי של ג' ואת האקוטי של בית בלי מה? בלי השקעה בג' שלא תהיה כפילות ועושים. זה עשית לכם בעמוד הבא, זה למדתם. זה לא הבעיה שלי. זה לא הבעיה שלי, כי זה אתם מכירים. מה שניסיתי להראות פה זה שלא יפילו אתכם שאתם תכתבו שאין מאזן מאוחד. אתם צריכים לשים לב. בכל פורמט, אם אתם רואים 40% ומבקשים ממכם מאוחד, יש פה קאץ'. הקאץ' הוא דרך החזקה הדדית, שחלק מהמניות לא פעילות בכלל, זה מניות רדומות. אם אתה מחזיק 55% אז אתה שולט. אם אתה מחזיק 44 מתוך 80, אתה שולט, עם כל הכבוד. זה שכתוב 44, כתוב 44, אני לא אומר שלא. עכשיו, אם מישהו ישאל אותי איפה זה כתוב בתקנים, למה עד עכשיו לא למדנו, זה לא כתוב. אין את זה, לא, לא מתייחסים לזה. אבל עקרונית, פעם אחת כבר עשו את זה במועצה, את התרגיל הזה.
הייתה שאלה?
כן, בתאריך שאני נבחנתי. באנו למבחן, וזה מה קיבלנו. לא עם אותם תאריכים ולא עם אותם מספרים, אבל זה מה היה. ואז היה צריך פה פשוט להמר אם צריך לאחד או לא לאחד, אתה רואה 44%. אבל
שאלה
מספרית? בכל מקרה, אם אתם רואים במבחן שיש החזקה הדדית ואתה בא וקונה, תדעו שזה התרגיל הזה. עכשיו, כדרך אגב, אז גם הייתה בעיה, כי אז אסור היה לעשות את זה. לא משנה, אז היה פקודת החברות, אסור בכלל היה לעשות את זה, אז אנשים אחר כך רצו לעתור לבג"ץ שהשאלה במועצה לא חוקית. אבל היום מותר לעשות את זה, חוק החברות מאפשר החזקה הדדית, והפחתת הון, ומה שאתם לא רוצים. ולכן, זה מקרה שבו אתם מאחדים. בחישובים עצמם, אין לי מה להסביר, למדנו את זה, עשינו את זה 100 פעם, אבל מבחינת הלוגיקה, אם אתם רואים אחוז פחות מ-50% ובנדרס מבקשים ממכם לאחד, תדעו שיש שם תרגיל עם החזקה הדדית. אלא אם כן אין שום תרגיל, אז למה שהם יבקשו מאזן מאוחד? הם לא יבקשו מאזן מאוחד. אם יבקשים מאזן מאוחד, הם יודעים גם למה כנראה. אז זה שליטה שנקראת שליטה אפקטיבית. עכשיו הכנתי לכם שאלה עם הנפקת חבילה שעשיתם, אבל יש בה זה עם הנפקת חבילה, לא שאני הולך לפתור אותה, אבל יש שני דברים בהנפקת חבילה, שני מכשירים פיננסיים שאני רוצה רוצה להראות אותה. אחד דיברנו עליו, השני לא. מפרקים חבילה, אבל יש פה שני ניירות ערך שאני צריך להסביר לגבי. הראשון, דיברנו עליו ברווח למאה, אני כבר לא יודע אם אתם זוכרים, זה מניות בכורה, שיש למשקיע אופציה לבוא מתאריך מסוים ואילך ולבקש פדיון שלהם. עכשיו איפה זה מופיע בשאלה עצמה, נקרא את הסעיף, זה נתון 9. מניות הבכורה הן צוברות. החל מראשון לראשון 2015, ההנפקה הייתה בראשון לראשון 2013 בשאלה. שנתיים או מניות בכורה? מראשון לראשון 2015, מניות הבכורה ניתנות לפדיון תמורת ערכן הנקוב. כלומר, המשקיע יכול לבוא עוד שנתיים להגיד לתביא לי את הכסף. עוד 3 שנים, עוד 4 שנים. אם הוא רוצה להישאר אצלי בתור מניות בכורה, שישאר, אין לי בעיה. אם הוא רוצה לקבל את הכסף, יקבל את הכסף. עכשיו, מה אנחנו אמרנו לגבי המכשיר הפיננסי הזה? מה זה למעשה? יש פה למעשה, כמו אגח להמרה, משולב. כי יש פה התחייבות, וזה המניות בכורה ניתנות לפדיון, ויש פה אופציה. איזה אופציה? משקיע יכול להגיד לא רוצה פדיון, מה טוב לי אצלך, אתה נותן לי דיבידנדים, מה רע לי? ולכן המשקיע משלם פה על אופציה. איפה מציגים את המניות בכורה ניתנות לפדיון? בהתחייבות. איפה מציגים את האופציה? בהון העצמי. עכשיו שאתה מפרק חבילה, מה הסדר? שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, התחייבות ורכיבים? עונים. אז אני פירקתי את זה עכשיו. את המניות בכורה שהם התחייבות, שמתי בשלב של ההתחייבות, ואת המרכיב של האופציה, שמתי, אל תסתכלו פתאום, תעשו את זה אחר כך לבד, שמתי ברכיבים העונים, כי זה מכשיר פיננסי משולב, זה כמו אגח להמרה, אין הבדל בין זה לבין אגח להמרה. לא. הוא יכול לבוא כל בכל עת ולדרוש פדיון. הוא לא חייב לבוא בראשון לראשון. מהראשון לראשון ועד לסוף, הוא יכול להישאר בחברה, להגיד לי, תן לי דיבידנד. הוא יכול לבוא עוד 6 שנים, כן, להגיד לי, אני רוצה לקחת את המניות, לא רוצה, תן לי כסף. גם יש מרכיב כזה, אין את זה בשאלה פה, אבל גם יש מרכיב כזה. איך? אז איך מפצחים? בשלב של ההתחייבויות אתה צריך להוריד את השווי ההוגן של מניות הבכורה. בגלל זה נתתי שיעור היוון של מניות בכורה ללא הוצאות הנפקה, אתה רואה? ואז עשיתי ערך נוכחי, זה כמו האגף. ולגבי האופציה נתתי לך שווי ההוגן של הרכיב העוני, אני אתייחס לאחד שחייב לכל מניות בחורה, הוא 0.7925, אתה רואה? יש לך, אתה רואה לכל השאלה. מה הבעיה? יש מניות בחורה, שהוא יכול לבוא אחרי שנתיים, ולהגיד לי בכל יום נתון, אני רוצה כסף, אני לא רוצה מניות בחורה. קח את המניות בחורה, תן לי כסף. עכשיו, הוא לא חייב לבוא, הוא יכול להישאר כל החיים שלו עם מניות בחורה ולקבל דיבידנד. פה יש מכשיר פיננסי משולב. ממה הוא מורכב? מהתחייבות, שזה מניות בחורה שהן בכל זאת ניתנות לפדיון בכל עת. מניות בחורה, מה שלמדנו באקוויטי, מניות בחורה ניתנות לפדיון. ויש גם אופציה. אופציה, מה לקחת ממני כל תקופה? דיבידנד. נכון? כי הוא יכול לחכות ולהגיד, לא רוצה לממש. עכשיו, ברור, לא רוצה לפדות. מה הבעיה? עכשיו, בשנתיים הראשונות הוא לא יכול בכלל לבוא לפדות. אחרי שנתיים, בכל יום נתון, הוא יכול לבוא להגיד לי, תביא לי את הכסף שלי חזרה, אני לא רוצה מניות בחורה. כך, תביא לי את הכסף. המשקיע יסכים פה לשלם יותר כסף על המניות בחורה. למה? כי יש לו למעשה את האפשרות, כל השנתיים הראשונות הוא לא מקבל, יש לו את האפשרות לקבוע מתי המניות בחורה, מתי הוא רוצה לפדות. כי אם הייתי אומר לו, לא, בתאריך מוגדר אתה צריך להחליט, או שאתה פודה, או שאתה עובר למניות בחורה. זה גם מרכיב עם אופציה. פה הוא לא חייב להחליט בראשון הראשון 2015, אין תאריך מוגדר, הוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה. הוא על האופציה הזאת משלם. מה שיהיה 32 אומר שהאופציה הזאת היא רכיב עוני. עכשיו, כשאת מפרקת את החבילה לחברה הזאת, מה הסדר? שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, התחייבויות ומרכיבים עוני. בהתחייבויות את תצטרכי לשים את המניות בחורה ניתנות לפיתוח. שאיך מוצאים אותם? כמו אגב, נתתי שיעור ריבון. ואת תצטרכי להבין את זה ולמצוא. ואת האופציה נתתי את השווי שלה. 0.7925 משהו. זה מה שעשיתי לו פתרון, הפרטתי. שאני יכול ללכת לפתרון, אם כבר תסתכלי שעשיתי. מה רצית?
למה זה מחשב?
כי אם הוא נשאר אצלי בחברה, הוא לוקח ממני דיבידנדים כל תקופה. אבל נגיד אני אומר לא רוצה פדיון. דיבידנד זה בעונה, אז אתה לוקח ממני דיבידנד. אבל, הדיבידנד עצמו החשבונאות אומרת לרשום אותו כהוצאות מימון. האופציה מיוחסת להון העצמי. הדיבידנד עצמו, נרשם ב... כי הדיבידנד שלו, עשינו דיון, אז למה הוא מיוחס? לרכיב העוני או להתחייבות? כי אתה יכול או להגיד שהוא בעון העצמי, כמו מניות בחורה לא ניתנות לפדיון, או שהוא מיוחס למניות בחורה. המשרדים החליטו, פעם הייתי מלמד שהוא מיוחס לרכיב העוני. אגב, הם אמרו שהוא מיוחס, הדיבידנד עצמו, לא האופציה, מיוחסת לאפשרות לשלם. והרכיב העוני זה האפשרות שעד לסוף הוא ייקח לך דיבידנד, אני לא מכיר.
למרות
שבטענות
צריך
להנפיק לו מניות? לא, לא צריך להנפיק לו. יחדתי גם שהוא יצא להנפיק לו מניות. יחדתי להגיד לו, לא תקבל כסף, אפשר להראות פה שתי עסקאות. כאילו, תביא לי את הכסף ואני אקנה ממך מניות. יחדתי להנפיק לו מניות, יחדתי להנפיק לו כסף. ומה האפשרות שלו? זה לשבת ולקבל כסף עד היום של התיווק החברה. הוא צריך להיות כאילו לא מוכן לא ניתן לתת. הוא יכול להחליט שאף פעם הוא לא יכול. על איזה אופציה הוא משלם? על להישאר לקניות בכל, לא ניתן לתת לתת. הוא לא רוצה לתת, מה אתה עושה? כן. הרי אם הוא לא פודה, מסכימה איתי שהוא... מבחינה כלכלית דומה למניות בחורה, לא ניתנות לפדיון? הוא לא רוצה לבדוק. עכשיו הוא משלם על האופציה לא לבדוק. אז עוד פעם, ההתחייבות היא על המניות בחורה ניתנות לפדיון. המרכיב של האופציה הוא על האפשרות לא לבדוק. עכשיו אם הוא לא פודה עד אינסוף, למה הוא דומה? לאיזה מניות בחורה? לא ניתנות לפדיון. אז הוא שילם לי נגיד 100 שקל על מניות בחורה עם מרכיב אופציה כזה. בעיה 32 אומר שהוא שילם על שני דברים. אחד, הוא שילם על התחייבות, על מניות בחורה ניתנות לפדיון שיכול לבוא מתי שהוא רוצה ולקבל את הכסף. שתיים, הוא שילם על אופציה. אני שואל אותו על איזה אופציה? על האופציה להיות דומה למניות בחורה לא ניתנות לפדיון. את האופציה שמים בעון העצמי. את המניות בחורה שמים בהתחייבות. זהו.
בגלל שיש תאריך, בגלל שיש תאריך,
לא, התאריך המוגדר הוא פשוט חסמו. את אומרת מול מניות לכאורה ניתנות לפדיון רגילות?
כן.
כן, כי שנתיים הוא חסום ורק אחר כך. לא, אבל גם במניות לכאורה ניתנות לפדיון יש הבדל, אם במניות לכאורה ניתנות לפדיון בכל עת או אם הוא חסום לשנתיים. פה הוא חסום לשנתיים. שנתיים ומניות בכורה לא ניתנות לפדיון, ורק אחר כך הוא הופך למניות בכורה ניתנות לפדיון. אם זה מניות בכורה ניתנות לפדיון בכל עת, אין אופציה. להתחייבות זה כמו הלוואה, כמו אנו. אם זה בתאריך מוגדר, אז למדנו שאנחנו באים ואומרים שיש מרכיב של התחייבות, שזה הערך הנוכחי עשינו לשנתיים. פה צריך לעשות לשנתיים, מראשון לראשון 2013 עד ראשון לראשון 2015. בואי נלך לפתרון, יראה לך. עמוד 1, 2, 3, עמוד 5 באמצע, התאמה 2. עמוד 5 באמצע, התאמה 2. תסתכל מה עשיתי למניות בכורה. עמוד 5, התאמה 2 באמצע העמוד. איך מצאתי כמה המניות בכורה שוות ביום הראשון? תראה לעמוד 5 באמצע שם. היא לא מוצאת את עצמה שם. אני לא יודע, זה ספור 5 עמודים. מה עשיתי? הוא צריך עוד שנתיים, נגמרת לו התקופה. אני אמרתי שההתחייבות היא 40,000 חלקי 1.06 בריבוע. את זה את רואה? זה כמו שאת עושה לאגח. איך את עושה לאגח להמרה? איך את מפרידה את האגח ואת הרכיב העוני? אני שואל אותה. איך את עושה באגח להמרה? איך את מוצאת את האגח, ערך נוכחי, ואיך את מוצאת את האופציה? אז הנה, האגח מקביל למניות בכורה פה. כמה זמן הוא חסום? מה תאריך היום שהוא יכול להתחיל להחליט?
שנתיים,
הבנתי את זה, זה ההתחייבות. את רואה את זה? עכשיו מרכיב האופציה. תעלי שנייה למעלה לרכיבים העוניים. את רואה אופציה של מניות בכורה? איך מצאתי את זה? איך אני ידעתי שזה 29,496? תסתכלי בהתאמה 4 באותו עמוד. לא, לא, תסתכלי ממש בהתאמה 4. יש לך שווי הוגן לחבילה, את רואה? אופציה של מניות בכורה, את רואה? מה זה 4 כפול 0.7925? 4, את רואה את זה? תלכי לעמוד הראשון של השאלה. תראי במניות בכורה שבכל חבילה יש 4 ש"ח ערך נקוב. תלכי לנתון מספר 9, כמה כל אחד שווה? יפה מאוד, 0.7925. כי רק בעוד שנתיים הוא יכול להתחיל לבדוק. כמו פירעון של אגח. רק בעוד, נגיד שאני אומר לו, שנתיים ראשונות את המניות בכורה לא ניתנות לפדיון, רק מעוד שנתיים אתה יכול. אז מה? וזה עוד לא הסבר. תראי, זה כמו אגח להמרה. מה אנחנו עושים באגח להמרה? הערך נוכחי של האגח? עשיתי פה ערך נוכחי של המניות בכורה. רכיב עוני, או פלאג נאמבר, או שאני נותן, תמיד במבחן הייתי לפעמים נותן לכם שווי של אופציית ההמרה. נותן שווי והייתם עושים יחס. אותו דבר, תקריא פה שווי של אופציית הפעילות. זה כל הסיפור. כן, יש לך עוד שאלות? ראית את המספרים? נכון. לא מתהפך, מתחיל להיות זמין לפדיון. הופך ממניות בכורה לא ניתנות לפדיון למניות בכורה ניתנות לפדיון. עכשיו יש פה עוד משהו שלא למדתם. דיברנו על זה, אבל לא בתוך שאלה. אגח צמית. מה זה אגח צמית? צמית, צמית וצדיק, כן? מלשון צמיתות. עכשיו, יש שני סוגים של אגח צמית. אגח שאני אומר למשקיע, אני מנפיק לך אגח, מנפיק לך אגח, אתה לא יכול לבדוק אותי, אין פירעון. אומר לי, מה זאת אומרת אין פירעון? אז מתי אני אקבל את הכסף? רק ביום הפירוק. אז משקיע נורמלי לא יסכים. הוא אומר לי, רגע, מה עם ריבית? אין ריבית. אין ריבית. אתה לא רוצה, אל תקנה. משקיע נורמלי, אגיד, את הכסף אתה לא רוצה לשלם. ריבית, אתה לא רוצה לתת לי. אז אני לא קונה. אל תקנה. אז למי זה מתאים? בעל מניות שרוצה לעזור לחברה שלו. יתרה הונית, לדוגמה. הוא יכול לבוא לחברה ולקנות ממנה מניות. החברה גם יכולה במקום להנפיק לו מניות ולקבל ממנו כסף, להנפיק לו אגח שנקרא אגח צמי. האגח הזה הוא אגח שישב בהון העצמי, כי אין לו תאריך פירעון, לא משלמים עליו ריבית, ורק ביום פירוק החברה יצטרכו להחזיר את זה. למה קוראים לזה צמי? לצמיתות. עכשיו אותו בעל מניות משיקולים שלו, אני לא יודע מה השיקולים שלו, למה לא לקנות הון מניות ולקנות אגח צמי. אבל בדרך כלל אני לא יבוא למשקיע ויגיד לו, רוצה לקנות ממני אגח? הוא אומר, כן, כמה ריבית? אין ריבית. מה אמר? תאריך פירעון? אין תאריך פירעון. למי זה מתאים? לבעלי מניות. עכשיו, מה השיקולים שלו? אולי הם לא רוצים לערער את אחוזי ההחזקה בחברה. כלומר, הרעיון הוא כזה. אני רוצה להשקיע בחברה 1,000 שקל ואתה 500 ושנהיה 50-50 במניות. למה? אתה משקיע רק 500 ואני 1,000, כי לך יש ידע מסוים ולי אין. אז אנחנו החלטנו שאתה תשקיע חצי ממני, אבל נהיה 50-50. אז אנחנו יכולים על 500-500, 500 שלך ו-500 שלי, להנפיק מניות, לי מניה ולך מניה, ועל עוד 500 שלי תנפיק לי אגח צמי. רגע, דבר, לא, נדבר על זה. אל תכניס לי מילים לפה, זה לא אמרתי. אמרתי אגח, ללא תאריך פירעון וללא ריבית. עכשיו, למה אגח צמי חשוב לי? בסדר קדימויות בפירוק, אני קודם לך. כי אני התחייבות, אתה עוד. אז יש לי אגח צמי. זה מרכיב עוני לחלוטין. כלומר, הנפקת אותו תמורת 100,000, שים אותו בעון העצמי. אין לו תאריך פירעון, אין לו ריבית. ההיגיון, עוד פעם, רק בפירוק מבחינת סדר דימויות. והוא לא משפיע על אחוזי ההצבעה, כי אין לו הצבעה. זה אגח צמי. עכשיו, עולה השאלה, מה קורה עם אגח צמית? כלומר, אין לו תאריך פירעון, אבל יש לו ריבית. יש לו ריבית. אני בא למשקיע, אומר לו, תראה, תשקיע אצלי 100,000 שקל באגח, אין תאריך פירעון, עד יום הפירוק. כל שנה אני אשלם לך 10%. עד אינסוף, עד אינסוף, כל שנה עשה. או, ההפך, לא למשקיע. אני בא לבעל מניות בחברה, באים בעלי המניות לבעל מניות בחברה, אומרים לו, תראה, אנחנו לא מקבלים הלוואות מהבנק. עוד מניות להנפיק, אף אחד פה לא רוצה לקנות כי לאף אחד אין כסף. שמענו לך יש כסף. אולי נמפיק לך אגח צמית ונשלם לך כל שנה ריבית. הוא אומר בסדר, מה זה אגח צמית? שלא תקבל את הכסף רק ביום הפירוק. כמה ריבית? תקבל כל שנה 10% ריבית. אתם איתי? פה כבר זה בעיה. למה? לבוא ולהגיד לכם שזה הון עצמי זה בעייתי, למה? כי אין ריבית על הון עצמי. ואז מה שיהיה 32 אומר זה שזה לא רכיב עוני. אז איזה רכיב זה? התחייבותי, יפה מאוד. רכיב התחייבותי, אבל כמה הערך שלו? איך אני אעשה ערך נוכחי? אין לו תאריך פירעון. מה אתם רגילים באגח? לוח סילוקים, מאבנים. איך תאבנו פה? זה בעייתי, יפה. עשה לו טרמינל. מה זאת אומרת טרמינל? אנחנו ניקח את הריבית השנתית, נגיד שזה 100,000 שח ערך נקוב אגח, כפול 10%, זה 10,000 כל שנה. ונעבן את הריבית לאין סוף. מה זה מחלל? היום עשינו טרמינל. מה זה לאין סוף? חלקים אותה בריבית לאיבוד. בדיוק. ואיפה האגח הזה יישב? בעון או בהתחייבויות? התחייבויות. אז אתם צריכים להבדיל בין אגח צמי ללא ריבית, שיושב בעון העצמי ולא עושים לו ערך נוכחי ולא עושים לו כלום, כי זה כמו עון מניות. לבין אגח צמי עם ריבית. ברגע שהוא עם ריבית הוא לא יכול להיות הון, הוא התחייבות. והוא מוצג על פי, בהתחייבויות על פי, ערך נוכחי לאין סוף של הריבית השנתית. עכשיו אתם יכולים ללכת לפתרון, אני אראה לכם איפה עשיתי את זה. אין קרן. קרן זה ביום הפירוק, לא מתייחס אליו. לא, זה זניח. כי זה עד אין סוף, אז הערך גרק הוא זניח. כי גם בטרמינל, אנחנו לא מתייחסים לבסוף מה יישאר מהחברה, אנחנו אומרים שזה זניח. איפה רואים את זה? עמוד חמישי, התאמה 3. עמוד חמישי, התאמה 3. עמוד 5, התאמה 3, ערך נוכחי של 7% כפול 100,000, זאת הריבית, חלקי 8% זה הריבית לאיבוד. האג"ח מופיע בית, הוא לא זז, הסכום הזה נשאר כל שנה. כל שנה הוא נשאר אותו דבר. למה? כי ערך לאין סוף לא משתנה. אתם איתי? ערך לאין סוף לא צריך לשרוך אותו כל שנה. זה אג"ח צמית, הוא מופיע בהתחייבויות. אם האג"ח היה לא נושא ריבית, זה היה במרכיבים הוניים לפי סכום הקרן שלו.
זה צמית. לא נכנסו בתקנים, זה צמית. זה לא צמית.
הם דיברו על, בדרך כלל אג"ח צמית הוא לא צמית, לא נותנים לו עצמאי. יאיר,
אם הוא לא עושה
לי את הזמן? ככה, הגיוני, גם מקרא עובדית לא צמית. כמו שהון מניות בחורה לא צמית.
לא,
אני לא יודע להגיד לך את התשובה, מה אני לא יודע, מה לך את האמת? לא כתוב בתקן, מה אני אמציא לך? תצמין, מה? כן.
לגבי 40,000 שקל,
מגיע הראשון
לראשון 15
בעולם, ואושר כל הזמן 40,000 שקל. בדיוק. עד שהוא יבדה את זה. עכשיו, עוד שתי נקודות מאוד חשובות, זה לא כתוב, אני עושה על הלוח, לא קשור לשאלה הזאת. קודם כל נושא של מגזרים. למה היא לא בשביל לקבל און, לקבל דיבידנד?
לא, אבל מתי ש... מי שימיר את המניות בחורה?
הוא לא ימיר, הוא יבדה. אין אמרה פה, זה לא אמרה.
בסדר, אז הוא מקבל מזומן, הוא לא מקבל בונוס. למה שהאופציה תהיה בחורה?
כן, אבל הוא יכול גם להחליט לא לבדות. לא לבדות ולקבל און, לקבל דיבידנד. לקבל מהעודפים שם.
אבל זה נשאר בצבדת מה...
על מה הוא שילם לך את האופציה? הוא על שנתיים ראשונות שהוא מניות בכורה לא ניתנות לפדיון, ואחר כך זה הופך למניות בכורה רק ניתנות לפדיון. הוא בראשון הראשון 2015 יכול להגיד לי תביא לי את הכסף, זה כאילו עושה פדיון של רכיב עוני. השנתיים ראשונות זה המניות בכורה לא ניתנות לפדיון, רק אז זה הופך למניות בכורה ניתנות לפדיון. אז האופציה היא אחרי שנתיים או לקבל, לפדות את הרכיב העוני או להפוך להתחייבות רגילה. זאת האופציה. הוא יכול אחרי שנתיים, בקיצור, תראה, אם אני קונה מניות בכורה לא ניתנות לפדיון, אין לי שום אופציה, הן לא ניתנות לפדיון. עכשיו אני אומר לך, אחרי 10 שנים אני נותן לך אופציה להפוך למניות בכורה ניתנות לפדיון, לא תשלם על זה? אופציה למה? להפוך מיון להתחייבות. האופציה, הם אומרים שזה היא בתוך האופציה. זאת האופציה. הרי אם אני אקור לך מניות בכורה לא ניתנות לפדיון, בלי אופציה, בלי כלום, איך תהפוך לניתנות לפדיון?
אופציה
עצמה
הבנתי,
ואמרתי
למה.
אתה שאלת על האופציה. למה? כי המרה של הון להתחייבות. המרה של מניות בכורה לא ניתנות לפדיון, מניות בכורה ניתנות לפדיון. אז היא צריכה להיות מיוחסת להון. תגיד לי, למה באג"ח להמרה האופציה היא בהון?
אני יכול להמיר את האג"ח הזה.
אבל אתה גם יכול לקבל כסף.
כאן זה פשוט
הפוך. כאן זה הפוך. כאן זה הפוך. סתם סרטוט כמה חברות, ואני תכף יעלה שאלה. א', מחשבים. ב', ג', ד', 80, 70, 60, ופה 40. חברה ה'. ברור שא' מאחדת את ב', את ג' ואת ד'. אני לא מדבר עליהם, אני מדבר עליהם. היא לא מאחד אותה. עכשיו אתם מקבלים שאלה כזאת, שאלה במגזרים, ואומרים לכם, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשית, מקבל סקירה גם במגזר הנדל"ן, ובמסגרת הנתונים שהוא מקבל, הוא מקבל באופן רציף רווחי אקוויטי, והשקעה בחברה כלולה. שאלה? עוד פעם. חברה ה' לא מאוחדת. עושים עליה שיטת שווי מאזני. אני בשאלה על מגזרים. כן? אני כותב לך בשאלה, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשית, מקבל באופן שוטף גם את הנתונים על הנדל"ן, והוא מקבל כל תקופה על ההשקעה בחברה A, שני סעיפים, רווחי אקוויטי, חלק ברווחי חברה כלולה, והשקעה בחברה כלולה. כלומר, כל תקופה בדוח הסדיר שלו, במה שהוא מקבל, כמו שהוא מקבל רווח גולמי ומחירות, ונכסים והתחייבויות, הוא מקבל גם השקעה בחברה כלולה ורווחי אקוויטי. סוקר את זה באופן סדיר.
השקעה בחברה כלולה.
כן? לא, השקעה בחברה כלולה המאזני, רווחי אקוויטי התוצאתי. השאלה היא אם זה יכול לעבוד כמגזר במבחנים ובביור עצמו. כי עוד פעם, הוא מקבל נתונים על מגזר הנדל"ן, הוא מקבל את זה בצורה של רווחי אקוויטי ושל השקעה בחברה כלולה. הוא לא יכול לקבל את זה מחירות, עלות מחר וכדומה, הוא לא מאחד. האם זה יכול להיות מגזר?
איך תעשה את זה במבחנים?
אז התשובה היא כזאת. קודם כל, זה מגזר לכל דבר ועניין. אף אחד לא אמר שאם אני לא מאחד זה לא מגזר. זה מגזר. נכון שתהיה בעיה במבחן ההכנסות. למה? כי הכנסה זה הכנסה העיקרית ורווחי אקוויטי זה למטה. במבחן ההכנסות לא יהיה. במבחן הרווח המשולב אני יכול לשים רווחי אקוויטי? שמי שיגיד לי, רגע, מה אתה שם רווחי אקוויטי? רווחי אקוויטי זה לאחר מס, ואילו המגזרים האחרים נגיד שהם עובדים לפי רווח גולמי או רווח תפעולי או רווח תפעולי בלי פחת, אף אחד לא אמר שכל המגזרים צריכים להיכנס למבחן עם אותו רווח. אני יכול לבוא ולהגיד, בלי קשר לפה, שיש לי ארבעה מגזרים, על שניים אני רוצה רווח גולמי, ועל שניים אני רוצה רווח תפעולי. אז מה תגיד שהשאלה היא לא בסדר? זה מה שמקבל החלטות התפעולי הראשי רוצה. על שני מגזרים ראשונים הוא רוצה רווח תפעולי, על שני מגזרים אחרים רווח נקי. מה אתה תגיד לו? שאי אפשר, צריך הכל אותו דבר? הרי זה הוא מחליט, מה אני מחליט? ולכן, מה הבעיה לעשות מבחן הרווח? זה יבוא עם רווח תפעולי, זה יבוא עם רווח גולמי, זה יבוא עם רווח נקי, וזה יבוא עם רווחי אקוויטי. אני אף פעם לא אמרנו, הרי אנחנו אמרנו מההתחלה בסקירה התיאורטית שאנחנו לא קובעים כלום. אנחנו קובעים רק במקרה שיש שני סדרות של נתונים. אחד, שהוא מתאים לעקרונות חשבונאות מקובלים, ושתיים שלא. את מי נעדיף? את זה שמתיישב עם עקרונות חשבונאות מקובלים, כי זה כתוב בתקן. אני לא אמרתי שהכל צריך להיות שווה, מה אני אמרתי שהכל צריך להיות לפי רווח גולמי? לא. מה שהוא מביא, מה שהוא אומר לי, מה שהוא יגיד לי אני אעשה. חוץ מזה גם בנכסים. היו מגזרים שהיו עם הלוואות ועם ריבית לקבל והיו שלא. גם ברווחים. הוא יכול לבוא ולהגיד לי שחלק מהמגזרים יהיו ברווח לפני מס ורווח אחרי מס. מה אני יכול להגיד לו מה לקבל? אני מה שהוא נותן לי, אני בודק. עכשיו בהנחה שהוא יבוא ויגיד לי על חברה, אני רוצה רווחי אקוויטי, מה אני יכול להגיד לו לא רוצה לתת לך? ולכן... אם הוא מקבל סקירה על מגזר הנדל"ן, אין שום בעיה. אני לא חייב לאחד את חברה A בשביל לבדוק את הנושא של אם היא מגזר מהותי או לא מגזר מהותי. ובמבחן הנכסים, איזה נכס יהיה? גם חברה כלולה. ואז בביאור, תרשום את המגזר הזה, זה מגזר לכל דבר ועניין. בהתאמות, בהכנסות, זה לא מעניין אותי. ברווח, תמיד אנחנו היינו אומרים, אנחנו לא מכלילים את ההשקעה בחברה כלולה ואת הרווחי אקוויטי במבחנים, אז בהתאמות הייתי מוסיף לכם כדי להגיע למאוחר, זוכרים? עכשיו זה כבר יבוא לך מהביור, בתוך הרווח, אתה לא צריך, בנכסים זה יהיה לך. כלומר, תראו, התקן, את האמת, לא דיבר על זה. אבל אני אומר במפורש, ההגדרה של מגזר זה לא סותר השקעה בחברה כלולה, אף אחד לא אמר שזה חייב להיות חברה שאני מאחד אותה. זה יכול להיות חברה שלא מאחד אותה, ואני מקבל עליה נתונים בצורה של השקעה בחברה כלולה ורווחי אקוויטי. אני אשים, אעשה מגזר ויבדוק, אז הוא יעמוד מול רווח גולמי. אז מי שאומר, זה לא הגיוני לבדוק חלק רווח גולמי, חלק השקעה, חלק רווחי אקוויטי. מה, אני אמרתי את זה? זה הוא אמר את זה, מקבל החלטות ככה פועל, אז אני יכול להגיד לו מה לעשות? עכשיו, כדרך אגב, אם כבר עשינו שאלה עם ייחוד יחסי, זוכרים? לא, ושם זה היה הגיוני, שאחד בא עם 40% מההכנסות והשני, 100% מההכנסות, מה ההיגיון בזה?
אבל עדיין הוא מאוחד, זה משהו
שאתה לא נאחד אותו. כן, אבל יש לי השפעה מהותית? איפה כתוב בהגדרה של מגזר שאני צריך לאחר? עכשיו, יותר מזה, יש משרד מסוים שאומר, פרשנות אחרת לזה, אבל אתם לא עושים, זה כבר מטורף. הוא אומר, אין לי בעיה שעל חברה, אין, תקבל מחירות, רווח גולמי, נכסים, התחייבויות, אני יודע שאתה לא מאחר. תבדוק את זה, כמו איחוד יחסי, כך 40%, כן? ובהתאמות, תבטל, ותמיר את זה לרווחי אקוויטי והשקעה בחברה כלולה. עכשיו, אותו משרד אומרים לו, איך יכול להיות? אתה לא מאחר, מה אתה לוקח מחירות? אז הוא אומר, ואם מקבל החלטות התפעולי בא אליך, במקרה כזה, אומר לך אדוני על נדלן להשקעה, על המגזר של נדלן, סליחה, תביא לי מחירות, תביא לי עלות מחר, תביא לי הכל. מה אתה תגיד לו, אני לא רוצה להביא לך כי אתה לא מאחד, הוא יגיד לך מה, אני חשבונאי? אני מקבל החלטות התפעולי ראשי חביבי, תן לי כבוד. תן לי את כל הנתונים שאני רוצה. אז מה אתה תגיד לו בתור החשבון, לא נותן לך, אז אני לא מאחד? אם הוא רוצה, ואם הוא ככה הוא מקבל, אז מה אתה רוצה לעשות? ויותר מכך, אותו משרד אומר, אתה יכול לעבוד איתו במבחנים על 100%, 100, 100, לא 40, 100, כי אם מקבל החלטות התפעולי אומר, אל תיתן לי את חלקי במחירות שלו, תן לי את כל המחירות שלו, כל עלות המחיר שלו. מה אני אגיד לו, לא, 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 זה אסור לתת לך את זה, תן לי דקה, אני אכפיל ב-40 כל מספר, הוא יגיד, אני מקבל החלטות לפי 100, מה אתה קובע לי איך לקבל החלטות? אני צריך לקבל החלטות, אם אחר אני צריך להחליט פה, אם אני מוכר את ההשקעה או לא, אני מחליט, לא אתה. ההחלטות בביור על מגזרים הן לא חשבונאיות. אני רוצה לפי 100, מה אתה תגיד לו שאין? הוא יגיד לך, אני אלך לבד ואיתך. עכשיו, נגיד שהוא מקבל לפי 100, אז מה אתה רוצה שאני במבחנים אגיד לו, אני לא שם, כי אתה לא מאחד? המבחנים הם מבחנים כמותיים. אף אחד לא אמר שהם לפי עקרונות חשבונאות מקובלים. מה זה עקרונות חשבונאים מקובלים? אם אני הייתי לוקח לכם פתאום רווחים בלי מס, זה לפי עקרונות חשבונאות מקובלים, רווח בלי פחת, זה לפי עקרונות חשבונאות מקובלים, המבחנים הם לא לפי עקרונות חשבונאות מקובלים. אם הבן אדם רוצה לפי 100, אני אגיד לו לא, קח לפי 100, ואז בביור, אתה תרשום לפי 100, איפה תסתבך? בהתאמות, זה לא יתאים למאוחד, מה אני צריך לעשות? לבטל את המאה ולהחזיר רווחי אקוויטי. עכשיו אני לא אומר, בביור רגיל, כן, כן, בביור רגיל, הביור צריך להיות כמו המבחנים. הביור לא מגיע למאוחד, מי מגיע למאוחד? ההתאמות, בביור תשים רגיל. עכשיו, אני לא אומר לכם לעשות את הפרשנות הזאת. כי, קודם כל, אף אחד לא לימד אותו. אף אחד, אני במוסדות לא ראיתי שאף אחד מלמד את זה, יש פרשנות כזאת. אני רק אומר דבר כזה, עזוב את הפרשנות המשוגעת הזאת. בוא נלך על הדבר הפשוט. בא מקבל החלטות תפעולי ראשי, אומר לך, אני רוצה על מגזר הנדל"ן, תבחק אותי והשקעה חברה כלום. מה אתה תגיד לו? אתה לא מאחד, אתה לא תקבל. זה מגזר, הוא בודק אותו, מה אתה רוצה ממנו? אם מחר בבוקר ירצו פה שהוא ישקיע כסף, איך הוא ידע? אם תהיה הנפקה הוא רוצה לעשות סטפ בי סטפ, איך כדאי לו לדעת אם הוא לא רוצה לדעת לפחות רווחי אקוויטי? ולכן, נכון שאנחנו עשינו עם איחוד יחסי, ואז הוא אומר, אבל זה איחוד. תכלס, אם תחשוב על זה אחרי השיעור, מה ההבדל? איחדת 40% עם 100 ובדקת, ואף אחד לא אמר לי, איך יכול להיות? מה, אתה מביא אחד עם 40, אחד עם 100 ובודק אותה מי עבר ומי לא? אני אמרתי דבר כזה, אני מקבל החלטות התפעולי אמר. לא גילמנו שם להזכיר לך. היה 40 מול 100, אחד בא עם כל ההכנסות, השני בא עם 40 והם נבדקו באותו מבחן.
זה מה שמופיע במאזן אבל,
אני באמת לא יודע. אבל אף אחד לא אמר שהביור על מגזרים, זה כל מה שאני מנסה להגיד, הוא ביור לפי עקרונות חשבונאות מקובלים. אף אחד לא אמר, אני נתתי לכם במבחן, במועד א', בביור על מגזרים, רווח בלי פחת, נכון? תגיד לי, ממתי רווח בלי פחת זה בחשבונאות? אז למה עשית רווח בלי פחת? כי מי אמר לך לעשות? מקבל ההחלטות התפעוליות הראשית. אז אם היום הוא יגיד לך, אני רוצה רווחי אקוויטי בהשקעה, או אני רוצה, נחזור לפרשנות הקיצונית, כן? של הפלג הקיצוני, כן? שהוא יגיד לך, אני רוצה לפי 100%, מה אתה תגיד לו, שזה לא חשבונאות? הוא יגיד, אני לא חשבונאי, מה אתה רוצה ממני? תאר לך שאתה בא למנהל, מהנדס, תעשייה וניהול. והוא יגיד לך, תן לי בקשה את כל הדוח רווח והפסד של המגזר נדלן. מה אתה תגיד לו, שאתה לא מאחד? הוא יגיד לך, מה זה לאחד? מה תגיד לו? יכתבו לך שמגזר הנדל"ן נזכר באופן שוטף על ידי מקבל ההחלטות הטיפוליות הראשי, והוא מקבל עליו נתונים שוטפים של רווחי אקוויטי והשקעה בחברת כולה.
יש לך תרגיל על זה?
אני אעשה ואביא ליעשה לשים לכם באתר. מה אני הולך לעשות שם? לתת לך לחשב רווחי אקוויטי ולשים במבחן. אין לי בעיה. כן.
אבל לא היה
רק שלמדנו. וואי, וואי, וואי. הלך כל התיאוריה, מה?
לא.
שלמדנו, היה שאלה כזאת. נכון, כי הוא לא רצה. הוא לא הגדיר את זה. לא ביקש. הוא לא ביקש רווחי אקוויטי ולא ביקש השקעה בחברת כלולה, אז מה אני אשים, אפס? היה עם מגזר הפרסום, 40%. מגזר התקשורת או משהו כזה. טוב, זה סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה, שגם אני מעלה לכם עליה תרגיל, אבל צריך לדון בה. היא נושא מאוד מאוד רגיש, עכשיו כבר לא צוחק. יש פה בעיה עם הנושא של אופציות, ואף אחד לא יודע מה לעשות, ופה יש בעיה. הבעיה היא כזאת, אנחנו בכל השאלות של אופציות, גם במאוחד וגם בשווי מאזני, אנחנו, שאנחנו קובעים האם יש השפעה מהותית או שליטה, לפי אחוז ההחזקה בפועל. תכלס אבל במציאות, הרי צריך גם להביא בחשבון את כל האופציות שניתנות לימוש באופן מיד יד. תארו לכם שא' מחזיקה בבית 40% ויש בבית אופציות. אז אם אני מביא אותם בחשבון, אולי אני לא 40%. ברור שאת החישובים עושים לפי 40%, זה למדנו. אבל אולי יש לך 60% עם האופציות, אולי יש לך 10% עם האופציות. עכשיו עולה השאלה איך במבחן, אתה מקבל שאלה עם אופציות, מה אתה תלך ותבדוק כל תקופה מה היה קורה עם כל האופציות ממומשות, או מה קורה עם כל האג"ח להמרה המומה, או לא תצא מזה. ואז גם אתה תחליט על פי זה, אם יש שליטה או השפעה מהותית, זה לא הקריטריון היחיד. יש עוד הרבה קריטריונים ביאס 28, זה לא רק אופציות. זה ייצוג בדירקטוריון, וזה עסקאות עם המושקע, וזה ידע שאני נותן לו. עם מי שיפתח יאס 28, להשפעה מהותית יש שם 6 קריטריונים. וגם בשליטה, האופציות זה עוד קריטריון, זה לא הקריטריון היחיד. ללכת ואספח אופציות, להגיד יציאה מייחוד או כניסה לייחוד כי יש אופציות, אולי יש נתונים או ראיות אחרות שהן לא רק אופציות, שמראות שאין לי שליטה או אין לי השפעה מהותית. ולכן עולה השאלה, אתה מקבל שאלה בשיטת שווי מאזני או במאוחד, מה אתה עושה? אתה הולך לפי אחוז ההחזקה האמיתי, או אתה מתחיל לבדוק מה יקרה אם ממשו את כל האופציות? תראו, לדעתי מה שיקרה, קודם כל שאלו על זה עד היום רק תיאורטי בפעם האחרונה ולמדנו את כל הנושא של אופציות, כל מה שהיה כתוב בסיכום שלי שאסור להשתמש בכוונת המשקיע וביכולת הפיננסית של המשקיע ובכוונות ההנהלה אתם זוכרים ולוקחים רק אופציות שניתנות לימוש באופן מיידי ואם זה חסם מהות כלכלית לא מתחשבים בזה בכלל. זה למה שלמדנו. זה על זה שאלו שאלה תיאורטית, אבל אם יכניסו את זה בשאלה חישובית, אז מה עושים? קודם כל יכולים להכניס משפט, כמו שאני בשאלה שאני אעלה לכם, כמעט סיימתי אותה תוך יומיים, תהיה באתר, קחתי שאלה וכתבתי במפורש. השאלה, אם ישנה השפעה, או אם ישנה השפעה מהותית או שליטה, מתייחסת לאחוז המדולל של החברה לאחר מימוש כל ניירות הערך העמילי. מה שאומר, זה שאתה לא מתחיל ואומר, טוב, 60%, אני עובד לפי 60%. אני כל תאריך עצרתי, יש שם 3 תאריכים, וראיתי מה קורה עם האופציות, היה שם אופציות, לראות מה קורה איתי. עכשיו, מה שעשיתי לכם זה, שהתחלתי עם 60% החזקה, באמצע החברה למטה הנפיקה אופציות, ואם היו מממשים אותם, הייתי יורד ל-40%, אז יש יציאה מייחוד, ובסוף השנה האופציות פקעו, אז מה קורה? כניסה לאיחוד. עשית מאמץ ציר זמן כזה עם אופציות. עשית כל החישובים, יציאה וכניסה. למה? כי אני כתבתי שם, הנח הניחי, כי שליטה או השפעה מהותית מתייחסים לאחוזי ההחזקה המדוללים, דהיינו, לאחר מימוש פוטנציאלי של האופציות. אבל זה אני כתבתי את זה במפורש. שאלה מה היה במבחן מועצה. לדעתי, אחת משתי האפשרות, הם לא ישאירו את זה פתוח. יכול לבוא בן אדם ולפתור לפי אחוזים הרגילים ולהגיד אופציות אופציות, זה לא הקריטריון היחיד. יכול לבוא בן אדם, נגיד אמרו אופציות, אני בדקתי, ואז יהיה פה שני פתרונות. עכשיו למה אמרתי זה רגיש? כי זה יכול להפיל את כל השאלה, בן אדם ילך יעשה במקום מאוחד שווי מאזני או ההפך, זה לא עניין של הנחה, זה עניין של פתרון אחר. לכן, שתי מקבלים שאלה באופציות, או במאוחד, או בשווי מאזני או במאוחד, אתם צריכים לקרוא מה הם אומרים. אם הם לא אומרים כלום, אני כבר אומר לכם זה בעיה, כי אני דיברתי עם מרצים אחרים, אמרו זה בעיה. כי אופציות זה לא הקריטריון האחיד, אף אחד לא אמר שעל סמך אופציות אפשר פתאום לצאת מייחוד יום בעיר אחד, ואחרי 10 ימים לעזור לייחוד. יש עוד קריטריונים, זה לא הקריטריון האחיד. לכן אני מניח שאו שיכתבו כמו שאני כתבתי בשאלות, הנח, הניחי, כי השפעה מהותית או שליטה נקבעים על פי אחוזי הזכה בפועל. וזה לגמור את העניין כמו שפתרתי לכם. או לבוא להגיד על סמך אחוזי החזקה מדוללים, ואז אתם עושים ציר זמן בהתחלת השאלה, ועוברים ורואים מה האופציות האלו, מה הלך להמרה, מה זה עושה? האם זה מכניס אותי לשווי מאזני, מוציא אותי, מכניס אותי לשליטה? ואז אתם פותרים לפי מה שיוצא. אם זה השפעה מהותית, אז תעשה שווי מאזני. כמובן שאתה עושה את החישובים עצמם לפי אחוז החזקה, בפועל, כן? אני אדבר רק מה ההגדרה שלי. האם אני ביאס 28? האם אני ב-I פרש 3? האם אני ביאס 39? עכשיו אני עוד פעם אומר, זה נקודה בעייתית, אני לא מניח שיתכנסו לזה. או שיניחו הזאת, תלכו לפי אחוז הזקה בפועל, שזה מה שנראה שיעשו. או שהם יגידו לכם מפורש לפי מדולל. אני מביא לכם שאלה. לא, לא נתתי הרבה. כל פעם שיש אופציה, צריכה לבדוק מה יש לך. אם הם יקרו את האימוש באופן מיידי. או עד אחלה המרה. לראות מה קורה לאחוז ההחזקה שלך, המדולל. ואם פתאום את תגלי שאת מדוללת מ-60 ל-40, עכשיו אני עוד פעם אומר, הם לא יכולים להשאיר את זה ריק בשאלה. לא יכולים להשאיר את זה ריק. יכול לבוא בן אדם ולהגיד, בדקתי, ראיתי שזה יורד ל-40, אני חושב שלא הבנתי את השליטה שיש קריטריונים אחרים, רק לא אופציות. אין רק אופציות בעולם. יש ייצוג בדירקטוריון, ויש מי שמקבל, קובע את המדיניות הפיננסית והטיפולית, ויש עסקאות עם המושקע, ויש מינוי של רכיבים, והחלטה מי מחלק דיבידנד ולא, וכל הקריטריונים האלה הם לטובתי, אז האופציות הם לא לטובתי. עכשיו אני עוד פעם אומר, זה לא שאני מדבר באוויר. אני שם לכם באתר שאלה, שכתוב, נא לקבוע את אחוזי ההחזקה לפי אחוז המדולל. עצרתי וראיתי, כל פעם שהיה אופציות, עם פיק אופציות, עצרתי לראות מה קורה, איפה אני נופל. ואם אני נפלתי אחרי האופציות ל-40%, עשיתי שווי מאזני. ואם האופציות פקעו ועליתי חזרה ל-60%, עשיתי כניסה לאיחוד. עשיתי לכם שם יציאה וכניסה.
זה לא משנה
את אופציות? כן, לא אומר, הוא אומר אופציות שנתלות
איפה שהוא נמדע עוד 10 שנים.
לא מעניין. רק באופן, ניתנות לאימוש באופן מיידי.
אז אם זה עוד 10 שנים לא מעניין.
לא, אם זה חסום, אז אתה לא לוקח את זה בחשבון. מה, אף מישהו אמר לך שזה מעניין? לא מעניין. עכשיו תראו, זה שלא בעיה רק אצלנו, כן? זה בכל השאלות בעיה. מה, אני יכול להגיד לכם מה הם יכתבו? אני מניח שהם לא ייכנסו לזה על ידי זה שהם יגידו השפעה, או שהם יגידו לחברה, אנחנו נניחי כי לחברה יש שליטה לאורך כל תקופות החתם. לחברה ישנה השפעה מהותית לאורך כל תקופות החתם. או זה נקבע לפי אחוז ההחזקה בפועל. אם יגידו לפי מדולל, אתם חייבים בתחילת השאלה לקרוא, לסרטט, כמו שאני אציג לכם בשאלה שאני מדבר עליה. הלכתי, עשיתי ציר זמן, קראתי לו אחוזי ההחזקה מדוללים, ובדקתי מה קורה לאחוז ההחזקה. מה אני יכול לעשות? אחוזי, אז השמע זה לפי אחוז ההחזקה בפועל. גם אני לפי אחוז ההחזקה בפועל. אם אני 40 ואני שולט, אז אני 40 והוא יהיה 60. ואם אני 60 ואחרי האופציות אני 40, אני עושה שווי מאזני, אני לוקח חלקי ברווח 60. זה מה שעשיתי בשאלה, מה אני יכול לעשות? רגע, היא שאלה שאלה, זה גם. יאי, מבועלת. תשמעי, אם אני מחזיק 60% בחברה, ויש אופציות שאם יממשו אני יורד ל-40%. אם הולכים לפי מדולל, אז אני לא שולט, יש לי השפעה מהותית. אני צריך לעשות שווי מאזני, נכון? חלקי ברווח, פרט הפרש מקורי, תנועה ברטמים, נכון? לפי 60%. לפי בפועל. לפי אחוז ההרדקה בפועל. וההפך, רגע, תעצרי שנייה. אם אני 40% ויש אופציות שאם ינומשו אני אעלה ל-60%, אני שולט? אני מאחד. כמה זה שמש? 60, ואני 40. זה בדיוק מה שעשיתי בשאלה. אני אעלה לכם עוד את השאלה הזאת, לא קצת להורגים, אני מעלה לכם לאט לאט שאלות תיאורטיות לגבי שבוע הבא. אנחנו מתלבטים אם לעשות את המצגת שתעבור על כל החומר התיאורטי מיסודות החשבונאות ועד לא יודע לאן, אם לעשות את השבוע הבא או שבועיים בערך לפני המועצה. מה ההתלבטות? מצד אחד רוצים כבר לסיים אתכם את הכל, מצד שני מצגת כזאת יכולה להיות יותר רלוונית אחרי שקראתם ועברתם, ואז זה יותר צרי בראש מאשר עכשיו.
של מי
המצגת? של ברייטמן. מי שהולך לברייטמן עצמו זה לא חייב לבוא לפה, כי זה אותו בן אדם מעביר אותה. בכל מקרה זה דבר אחד, אנחנו נחליט ונודיע. אני אדבר עם המתרגל היום ואנחנו נחליט. מה אתם חושבים?
אתם מעלים את זה
בסוף. לא, אני אשאל אותו, זה לא של המשרד. אם הוא יסכים שאני נעלה, בטח שנעלה. אם הוא יגיד לא, אז לא, זה לא שלי, אני לא יכול לך.
אם כן, זה לי
שיעשה. זה דבר אחד. דבר שני, זה לגבי המצגת, אנחנו נחליט. התכנון היה לשבוע הבא, אנחנו הודענו לשבוע הבא. אז אנחנו נודיע אם זה שבוע הבא או שבוע הבא. להעלות את המצגת זה לא תלוי בי עוד פעם, אם הוא יסכים אני אעלה את המצגת. מה דבר שני, לקחתי פה מיילים מאנשים, מארבעה סטודנטים, את הכתובת מייל שלהם, ו... תשלחו להם חומרים שעוד פעם, זה לא שלי, אני לא יכול להעלות חומרים שהם לא שלי, כל מיני דברים שמסתובבים בשביל שלא תבזבזו זמן ללכת ולחפש אותם. זה מבחנים שאתם יכולים למצוא גם לבד, זה הכל באינטרנט. המבחנים שלי לא חוקים, הכל באינטרנט. מבחנים זה שאלות תיאורטיות. מה שאני מעלה לכם מצידי דברים שלי, זה קובץ תיאורטי שלי עם כתבות מביתוני רואי חשבון ושאלות תיאורטיות. חלק אתם מכירים, חלק לא, אספתי את כל מה שיש לי. שאלות באופציות לעובדים, שתי שאלות אמרתי לכם. השאלה באופציות האלה עם הדילול ו... מבצרים, אבל כך שבוע, שבועיים, אני אכין את זה. שאלה אם רווחי אקוויטי בהשקעה חברה גלולה. והנושא של מבחני מועצה, אני שניים כבר כמעט מוכן, השלישי עוד לא. אז אני עד סוף השבוע אראה מה מוכן, אני אעלה מה שלא השבוע הבא. מבחני מועצה. אתם לא פותרים יותר מהשלושה האחרונים, היתר זה לא טוב, זה לא לפי ה-IFRS. זה לא מעודכן, רק שלושה האחרונים, אמרתי לכם, במבחנים במקומות אחרים, מה דרכם במה להתמקד. זהו, בהצלחה. מה? החקירות שישארו פה רק מי שלא למד, אני אעשה.